תמיד זמן שאפשר להתפלל, שיהיה מה להגיד. יש אנשים רציניים, יש להם תמיד מה להגיד, ויש כאלה לא רציניים שאין להם מה להגיד. אז מה הם באים? מתפללים להשם, שיזכה אותם משהו ללמוד עם החברים. יש ביטוי במציאות של, אפשר להגיד, המורכבות של יחסי יוסף והאחים, שפגשנו אותו בשבת שעברה, והוא מושג מאוד מטלטל. כיוון שהתורה חוזרת עליו כמה פעמים, אז כנראה מושג משמעותי. אומר להם יוסף, אם כנים אתם. מה זה להיות כן? מה זה להיות כנים? יכול להיות שהיתרון של המושג הזה, התוספת שהוא מוסיף על מושג האמת, כי בבירור של האמת אני עלול לטעות. יכול להיות בירור של תוכן, של ערך, אבל המושג אמת לא בהכרח כולל בתוכו את השאלה, האם אני חי את הערך הזה? האם העיקרון הופך להיות משהו שהוא נמצא בתוך הנפש, בתוך היומיום? וזה כבר לא מובן מאליו ולא ברור. ויכול להיות שהמושג הזה של כנות, הוא, זה מה שהוא בא להוסיף. כי בעצם הרי יוסף מבין את מה שהם מדברים, והם לא יודעים. יש שלב הם אומרים, אבל אשמים אנחנו. לכאורה, תודה רבה. דוח העמים. לכאורה, מה יכול להיות יותר אמיתי, יותר כן, מלומר ברגע מסוים, אשמים אנחנו? מדוע יוסף הצדיק ממשיך את הבירור? זה לא עוצר. פורש רגע, הוא בוחר, הוא חץ פניו, הוא חוזר. והבירור רק נהיה יותר ויותר חריף. כי השאלה באשמים אנחנו, היא לא מי, על מי מקים, מי הכתובת, אלא אדם שחש שהוא עשה טעות, איך הוא מתקן אותה. אנחנו לא תאבה עריפת ראשים. אנחנו תאבה תיקון. זה עולם מושגים אחר לגמרי. והתורה היא לא עיתונאות, היא לא תקשורת. אז לכן, הבירור הזה ממשיך. מה אתם עושים עם זה שאתם חשים שאשמים אתם? בתנאי ראשון בכנות, דרכו של יוסף הצדיק היא להוביל אותנו בבירור המושג הזה, שכשאתה שואל מישהו או קבוצה, האם כנים אתם, החפץ שצריך לעמוד מול עיניך, זה הראי. כלומר, תודה. תודה רבה. כלומר, האם אתה כנה? כן. אתה יכול לשאול מישהו, אם אתה עובר את התהליך הזה, אם אתה חותר אליו, אתה יכול לשאול את הזולת, האם כנים אתם. ומבחינה זאת יוסף הצדיק בא לכל המתווה הזה של הבירור עם האחים וידיו נקיות. הוא זה שעליו הטיל יעקב אבינו את השליחות הקשה. לך נא אל אחיך שהם רואים בשכם. ושם אמרה התורה, בפסוקים הנמצאים כאן בפסקה אחת, אמר לו יעקב אבינו, שלא בכדי נקרא כאן ישראל, לא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. כבר אמר לנו רש"י, על פי הגמרא, וגם על פי המדרש, שהמושג הזה של הענני, החידוש שלו כאן, כי הוא נאמר הרי בעוד כל מיני הקשרים בתורה, זה המוכנות של יוסף הצדיק ללכת לשליחות מסוכנת. הוא מוכן לסכן את חייו. כשאדם חי את האמת, הוא מוכן לשלם עליה מחיר, זה איזה פתח למושג של הכנות. והתורה ממשיכה ואומרת, באותו פרק למדזיין, אביו זה שקרא לו, אומר לו, ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך, את שלום הצון, השיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. כבר שאלו חז"ל, הביא דבריהם רש"י, שחברון היא לא בעמק. טופוגרפית, חברון היא בהר, היא במקום גבוה, יותר גבוה מירושלים. אומר רש"י, על פי המדרש, על פי הגמרא בסוטה, עמק זה עומק, עצה עמוקה של אותו צדיק. אחד מאבותינו הקבורים בחברון, במערת המכפלה, זה אברהם אבינו. בצומת דרכים שבעצם עובר אברהם אבינו מבחינת ההבטחה האלוקית, מהשלב של הפלא הגדול, שהוא בעצם אחר כך הולך להתממש כנס של לידת ילד. מהפלא הזה עובר אברהם אבינו לשמוע את ההבטחה האלוקית שהשם אומר לו, ובראשית פרק לדבר, אני השם שהוצאתיך מרוכזדים, את כל המסלול הזה עשיתי בשביל לתת לך את הארץ הזאת, לך ולזרעך. ואז מבין אברהם אבינו שהשליחות שלו, שהתפקיד שלו לא ייגמרו בזה שיהיה לו ילד, אלא בזה שיהיה לו עם. מהילד הזה יצמח עם. ברגע שמדובר על ארץ, מדובר על עם. ועל כן הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה? אם התהליך של לידת ילד היה תהליך ניסי, תהליך של צא החוצה, צא מצטגננות שלך, לא על פי הטבע, לא על פי הסטטיסטיקה, לא על פי הכללים ההגיוניים האנושיים, אז איך ייווצר עם לא על פי הטבע? והקדוש ברוך הוא אומר לו, וזאת העצה העמוקה שרש"י מביא, במקום על פי חז"ל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זה הלא נורמלי. ובדרך כלל, אנשים נמצאים במקום מסוים. צוברים, סגנון, תרבות, מאורעות שמגבשים אותם. לאט לאט צומח מתוך זה עם. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בארץ לא להם זה יהיה, אז זה משהו לא נורמלי, זה משהו מעל הטבע. ולכן, מהעצה העמוקה הזאת, שהולך להיווצר עם, והוא יהיה על טבעי, מכוחה של העצה הזאת, שלח יעקב אבינו את יוסף אל אחיו, כי הרי הבירור ביניהם, מה גבולותיו? האם הבירור יהפוך להיות כאותו בירור מול יצחק וישמעאל, עשיו ויעקב אבינו, שהוא בירור מכריע לומר, אין שום שיתוף, אין שום דמיון, זה עם שונה, מהותית. עכשיו מה נאמר? ההבדלים בין השבטים הם הבדלים גדולים. הבדלי דעות, הבדלי אופי, הבדלי סגנונות. בקלות אפשר להפוך אותם לאותו הבדל כמו יצחק וישמעאל, כמו יעקב ועשיו, ואז נדבר על שני עמים, אולי נדבר על 10 עמים. וכמה שמתלהמים יותר במילים, כך זה לרגע נדמה שיש 2 עמים, שיש כמה. או שליחותו של יוסף, על פי דברי אביו, היא ליצור את התשתית המחברת, שלפעמים היא מסוכנת. כי יודע יוסף, שאחיו שונאים אותו. אז הוא לוקח בחשבון את הסכנה הזאת, אבל מגמתה של השליחות היא לפוגג את הסכנה הזאת, ולהשאיר את הבירור הנוקב בין הדעות, בין האופיים, בין השליחויות, בין התפקידים, להשאיר אותם בתוך המשפחה. שזה מאמץ אדיר, שצריך בשבילו, בין היתר, את הרצון ואת המוכנות של יוסף ללכת לאותו מסלול של חיפוש אחד, ובשעה שהפסוקים מתארים, פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שכל מיני לדברו. תודה רבה על השתייה. יש שתייה בחוץ, מי שרוצה. ומצאו איש, והנה תוהה בשדה. ישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? אדם שתוהה, במובן הזה של תף, של מבוי סתום, מבקש להיחלץ מהמבוי הסתום. מבקש להגיע למקום בטוח, ככה לכאורה. מה תשובת יוסף? הוא אומר, את אחי אנוכי מבקש. תגיד ענה לי, איפה הם רואים? האנוכי שלי. אין דבר לאדם יותר יקר ממנו, מעצמו. עצמיות שלי, אומר יוסף, האנוכי שלי. את אחי אנוכי מבקש. זה כנות. כלומר, זה לא רק ללכת בשליחות האבא ולהגיד הנני בראשית הדרך. אלא לשמור מכל משמר על יסוד אותה שליחות גם בהמשך, גם שאתה טועה בדרך. היית יכול להרים ידיים. או אפילו היית יכול להגיד, אם אני הייתי שטחי כזה שם נמצא במציאות הזאת, הייתי אומר, זה מויפת כזה שהשם חוסם אותי, כנראה אני צריך לחזור, או השליחות היא לא נכונה, או שאר מחשבות שנובעות מזה, שמשהו מדי בפער גדול בין מה שרציתי לבין המציאות, ויוסף לא כך. הוא אומר, את החיים הולכים לבקש, בזה אני נמצא, בזה אני עסוק, זאת המחשבה שלי. ויכול להיות שהכנות הזאת, היא כן מאפשרת ליוסף לשאול את האחים שלו, האם אתם כנים? הוא לא יודע, כשהוא אומר את זה, מה בעצם מתפתח בין שאר האחים לבין יעקב אבין. מפני שבהמשך של הפסוקים, בפרק מ"ג, מתחת לפסוקים שראינו קודם, בשעת משבר, כשמתברר ליעקב אבינו שהמציאות מסובכת, שבעצם גם בנימין בסכנה, ומצד שני יש רעב, וצריך לחזור למצרים, לקנות אוכל, והאחים, הבנים, מסבירים לו שאי אפשר, בלי לקחת את בנימין. בין היתר כתוב כך, ויאמר יהודה אל ישראל, אביו, שלחה הנער איתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות. גם אנחנו, גם אתה, גם תפל. לכאורה במשפט הזה אין חידוש, כי הוא כבר נאמר קודם בכל מיני הקשרים, כולל הדברים שראובן אמר. גם הוא ניסה לשכנע את יעקב אבי. מה מוסיף יהודה? אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. אם לא אבי יודיב אליך, יצגתי לפניך וחטאתי לך כל הימים. הערבות, כמו לומר, האחריות שמקבל על עצמו יהודה, היא בסופו של דבר משכנעת את יעקב אבין. זה לא מספיק להגיד אשמים אנחנו, אלא ההבנה שמכאן ואילך לוקחים אחריות על כולם. כתוצאה מהאחריות הזאת מבין אולי ברוח קודשו יעקב אבינו, בלי להבין ולדעת את הפרטים, אני מבין שאכן יש איזשהו תהליך של תיקון במשפחה. ולכן הוא נענה והוא מסכים לשינוי הזה, שגם בנימין ירד עם האחים למצרים. אז יכול להיות שיש פה איזה, יש פה עליית מדרגה, שמבחינתו של יהודה היא עקבית, היא לא חד פעמית, כי הרי הפסוקים שאנחנו נקרא, השבת, אומר יהודה בהמשך, בראשית ממדלת. ואתה כבואי על עבדך אבי, והנער איננו איתנו. ונפשו קשורה בנפשו. יש פה אולי פתח של תיקון גם בהבנת מערכת הקשרים בתוך המשפחה, בין האחים ובין האחים לבין יעקב אבינו. נכון שהגמרא במסכת שבת אומרת בדף יוד, ומדייקת מאוד בסגנון שלה, אומרת הגמרא, אסור להפלות ילד מבין הילדים במשפחה. כלומר, מבחינתנו, בסדר הגודל של האחריות המשפחתית, גם ביחסים שבין האחים וגם ביחסים שבין ההורים לאחים, לא להעדיף אחד על פני השני. כישרונות יש לכל אחד, ייחודיות יש לכל אחד, אופי שונה, פרצופי אינם שווים, דעותי אינם שוות. זה חלק מהטבעיות האלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא לא ברא אותנו אחידים, הוא לא ברא אותנו כולנו אומרי הן לאותו כיוון. למה בדור שלנו יש מושגים כאלה של קו וכל מיני דברים שקשורים לזה משותף חיצוני? לא יודע, לא ברור לי. יש אמת, מבררים אותה, אבל היא מתגלה בדרכים שונות. צריך לברר מתוך השוני את האמת הכוללת, נכון. אבל לא אחידות, לא נראים אותו דבר, לא חושבים אותו דבר, לא מדברים אותו דבר. עד כדי כך, שלפי הגמרא בסנהדרין, המבחן שעל פיו קובעים קבוצה גדולה של נביאים, שהם נביאי שקר, הוא מבחן אחד. שהם כולם מתנבאים בסגנון אחד. כשמקהלה של מאות אנשים אומרים אותו דבר, משהו לא אמיתי שם. זה ברור גדול שנביאי אמת, חלק מהאמת שלהם זה השוני. עכשיו, הגמרא לא אומרת ביקורת על יעקב אבינו. מה שבני אדם בדורנו יש להם נטייה ככה לעשות את הסיבוב הזה מיד. במקום להסתכל בראי, להתחיל לשפוט את אבותינו ולחלק ציונים, מי הבין בכם משפחה ומי לא. לא, בכלל לא בכיוון הזה. הגמרא לא מדברת על יעקב אבינו. הגמרא אומרת, אנחנו צריכים להיזהר זהירות גדולה שלא להפלות בין מבין הבנים. עכשיו יהודה אומר, בנפשו קשורה בנפשו. כלומר, לא בהכרח שאם יש יחס מיוחד בין יעקב אבינו לבין יוסף, לא בהכרח שהוא מעדיף את יוסף על אחרים. לא בהכרח שהיחס הזה יוביל לדחיקת האחים. אלא רק אומר יהודה, שבבירור הזה של היחס בין יעקב ליוסף, יש קשר מיוחד. ברגע שמבינים שהקשר הזה יכול להיות קשר שונה מקשרים אחרים, אז הרוחות נרגעות. הקרב הגדול הוא ברגע שאדם מרגיש שמישהו דוחה אותו, שיכול להיות שלא יהיה לו מקום בכלל. אבל ברגע שאדם מקבל אחריות, אנוכי ערבנו, כבר נפתח איזה פתח יותר רחב של הבנת המרקם הזה והמורכבות הזאת של היחסים בין האחים. והנה כבר יהודה אומר, בנפשו קשורה בנפשו. אולי זה חלק מהפסוק הבא. קודם כל לחדד את זה, אומר יהודה, והיה כראותו כעין הנער ומת, הורידו עבדיך את צבת עבדיך אבינו ביגון שאולה. שזה עריבות כלפי הנער, וזה עריבות כלפי האבא. ואולי הוא נותן פתח פה, גם ליוסף, לחשב מחדש את דרכו, האם להמשיך בדרך של בניית ביצוע החלומות, או שמצינו את השלב הזה. כי עבדך ערב את הנער, מאם אבי לאמו, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי, כל הימים. אומר רש"י במקום, פסקה 8, ואם תאמר, למה אני נכנס לתגר, לסוג הזה של הוויכוח איתך, בשונה מהאחים האחרים, יותר משאר החי, הם כולם מבחוץ, למרות שהם אחים, אז מה המשמעות של המושג הזה מבחוץ? ואני התקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בשני עולמות. זה מאוד מיוחד שברגע שהאדם מבין שהיחס בין יעקב אבינו לבין יוסף היה שנפשו קשורה בנפשו, אז הוא גם, יכול להסביר את המושג הזה של הוא קשור, הנפש שלו קשורה לסוגיה. כלומר, היכולת להבין שאחד מהבנים, בעבר זה היה יוסף, ועכשיו זה בנימין, הוא בקשר מיוחד עם יעקב אבינו, היכולת הזאת היא גם פותחת את היכולת של יהודה להבין ולהגיד מה הוא בתוך הסוגיה הזאת. גם כן יש פה איזה הבדל, הבלטה של אח אחד הפני האחים אחרים, אומר יהודה, לא, זה לא מישהו יותר חשוב, זה לא מישהו שהוא שונה מהאחים. הם נקראים מבחוץ רק מבחינת המושג, ואני נתקשרתי בקשר חזק בערבות שלו. ואז אולי גם יוסף מבין שהתיקון שנעשה במשפחה מגיע למיצוי. ברגע שיש ערבות, ואף על פי שהוא לא יודע מה היה במה שמתואר בתורה בפרק מג', אבל עכשיו הוא פוגש את המושג הזה שאמר יהודה, עבדך הרב את הנער. אז מבחינתו של יוסף, כל הסוגיה הוא שלמה. כי יש בה צד משפחתי, יש בה יחסית למדרגתם, תיקון המידות, ויש בה גם בעצם מיצוי החלומות. מבחינתו של יוסף, זה חלק מהכנות וחלק מהבירור. האם אנחנו עוסקים כאן בהתנשאות, בניצול סמכויות? האם באמת המושג הזה, והתנקר יוסף לאחיו, כפי שזה היה בניגלה. בניגלה הייתה פה, הוא סימן אותם והתנהל על פי הסימון הזה, סימון לא חיובי, או שנשאר יוסף נקי בנפש. הוא כנה, הוא לא מערב שום צד אישי בכל הסוגיה הזאת, מה שהוא בונה את היישום של החלומות, מפני שהוא מבין שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. שאכן בפרק היחסים בין יוסף לאחים יהיה שלב שבו יוסף הוא המנהיג. הרי אנחנו קוראים את הפסוקים האלה לא רק מבחינת שאלת יסודות האומה, אלא כל מערכת היחסים הזאת חוזרת ונשנית במהלך הגאולה. זה נקרא משיח בן יוסף. למשל, ביטוי שהגר"א לימד לתלמידיו, מופיע בספר כל התור, אחד המאפיינים של מהלך הגאולה, שמכונה אצלנו עקבתא דמשיחא, חבלי משיח, זה חזרת הסממן שכתוב בתורה בפרשה הקודמת, היקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. אפשר לקרוא את מה שרש"י אומר, הוא היה אז בלי חתימת זקן, עכשיו עם חתימת זקן, שינוי חיצוני, בגלל שינוי החיצוני הזה לא הכירו אותו. אומר הגר"א, אל תדלג על המשמעות העמוקה של הפסוק. שזה אומר, גם בחבלי משיח ייווצר מצב, שבו חלק מהעם, הוא נושא בעול של מהלך הגאולה, וחלק אחר אומר, אתה לא אח שלי. מכל מיני סיבות. סיבות של אמונה, סיבות של יחס לתורה, ואולי גם סיבות אחרות. כי זה הרבה פעמים, מים בפנים לפנים כלב האדם לאדם. זאת אומרת, אתה מתחיל ואומר שאני לא אח שלך, גם אני מוצא סיבות למה אתה לא אח שלי, והפירוד נעשה יותר ויותר עמוק. ובעצם, אומר הגר"א, זה חלק מהלך הגאולה. הסתרה, יש שיר כזה, אפילו בהסתרה. הנה, איך הגאולה מגיעה? לא על פי ההיגיון. למה שיוסף לא יהיה נראה יהודי, כפי הגינונים החיצוניים של היום, יראו 5 קילומטר מרחוק שהוא יהודי, ידעו שהוא ירא שמיים, הוא יכול להביא תעודות שהוא למד בגן תורני ובבית ספר יסודי שיטת זילברמן וברקאי ביחד, והוא גם הולך למקווה כל יום. למה שזה לא יהיה הגואל? מה לעשות? אומר הגר"א, אתם רוצים להבין איך הקדוש ברוך הוא מביא גאולה, או אתם רוצים להיות מרוצים מעצמכם? אם כנים אתם, זה יוסף שואל אותנו, אותנו. האם אתם מקשיבים לאופן שבו הקדוש ברוך הוא מגלה איך הולך להיבנות מהלך הגאולה, או שאתם נשארים עם הבבת שלכם, מודדים את המציאות, מחווים דעה על המציאות, ולפי זה אתם מתפתחים מתוך אהבה עצמית גדולה, אבל בכלל לא בטוח שאתם מכוונים נכון למהלך האלוקי. לכן המושג והיקר יוסף את אחיו והם לא הכירו, לא מפריע בכלל למהלך הגאולה. להפך, לפי הגר"א, זה אחד האפיונים שמהלך הגאולה בחבלי משיח. כן, חבוד. אבל הוא רואה את האשמים אנחנו, שומע את זה. הוא רואה שחל משהו פה. נכון שבדקויות לא כל אח מבטא עכשיו, לפחות מבחינת מה שהתורה נותנת לנו אפשרות לגעת בתוך התהליך הזה, אז אולי לא כל אח מבטא את הכל, אבל הוא כן רואה שעבר פה איזשהו שינוי, יש פה איזו התרחשות, ואז בהקשר הזה יהודה הוא ביטוי. הוא לא רק זה שמייצר את המושג של הערבות, הוא ביטוי של הערבות. העובדה היא שאחים לא אומרים, תלך אתה יהודה, תסדר את הדברים, אנחנו נשאר עכשיו עם אבא, לא עלה על דעתם דבר כזה, כולם ביחד. אז מבין יוסף, גם מבחינת החלומות, יש פה הרי תנועת מלכחיים, גם מבחינת ההשתחוות וגם מבחינת הערבות, בעצם זה נראה שחל פה שינוי לעומק. תוצאה מכך, הוא מתוודע אליך. איך הוא מתוודע? כן, בטח. של?
הקר
והגב. כן. באמת התפלטתי שהעבר הזה עבר בשקט ככה. שנתנו לו להמשיך לדבר. זה היה מעולה קודם. כן. ממש בשביל הגרון נטו. כן. יודע צדיק נפש בהמתו. חבוד. הרי יכולתם לשאול את זה על שאלת הנבואה. הגמרא בסנהדרין אומרת שנביאי שקר מתנבאים באותו סגנון, היא אומרת משפט כפול. אומרת כל הנביאים, נביאי האמת, מתנבאים באותו סגנון, ואין סגנון אחד עולה לכל הנביאים. כלומר, פעם אחת, והנציב אומר שבעברית זה קורה הרבה פעמים, פעם אחת המילה סגנון פירושה מהות, פירושה תוכן, אז אתה בא בצדק ואומר, יש כיוון, יש אמת. 100%, זה נביאים שנקראים נביא אמת. כולם בעצם שליחים של אלוקים. אין יוצא מן הכלל בהגדרה הזאת. אבל יש עוד משמעות לסגנון. וזה האופי הייחודי שבו נקלטת האמת. פה לא שייך המושג קו. כלומר, בגלל שהפרצופים הם שונים, סימן הדבר שהשוני הוא יותר פנימי. איך יבוא לידי ביטוי? השוני, אם ידברו אותו דבר, יחשבו אותו דבר, איך הוא יבוא לידי ביטוי? הרי אם אתה שואל אותי היום, באיזה ישיבה אני? ואני אומר לך, איזה סוג של ישיבה? מה אתה מגיב? אה. מה זה האה הזה? זה אומר, אז אני מכיר אותך. אז לא, אתה לא מכיר אותי. אתה לא יודע מה אני חושב בכל סוגיה. גם אני עוד לא מכיר את עצמי מספיק. מתבגר. מתי גומרים את זה? בגיל 120, או כשהקדוש ברוך הוא מחליט אחרת. עד אז מתפתחי. אז מה זה קו? בסדר, אני הולך לרב מסוים. מה זה אומר? אני שומע? לא שומע. מקשיב? לא מקשיב. כלום. מה זה אומר? תודה. לא אומר כלום. אז מה אפשר ללמוד מזה? או אם בחור נפגש עם בחורה, מאיפה את? אני, מהמדרשה היא, אה. אז מה זה האה הזה? זה אומר, לא, את כבר לא שייכת. למה אני לא שייכת? בוא תדבר, בוא תכיר. זה פספוס עצום. למה זה נוצר? לא יודע, תלמדו אותי. נגיד בשפה יותר חיובית, יש פה הזדמנות, הפסוקים האלה, הדברים שחזל משקיעים, ראשונים ואחרונים, יש פה הזדמנות לבנות קנה מידה יותר מורכב, יותר מבורר. אפילו הייתי מתחצף להגיד יותר נקי. כן, יותר פנימי. עכשיו, האם כולם יפרשו אותו דבר וכולם יסיקו את המסקנות מהפסוקים האלה אותו דבר? מה פתאום? בסדר, צורת הישיבה פה שיש בן אדם אחד יושב בצד אחד ועוד שלושה בצד שני. זה מטעה. כי בעצם היה צריך להיות תנועה מעגלית. כל אחד יושב במרחק שווה מאיזושהי נקודה מרכזית ומבררי. גורן. ככה יושב את הסנהדרין. זה תנועה מעגלית, שביטוי כזה בתורה, בסוגיית הרוב, אחרי רבים, צריך ללכת אחרי רבים. רגע לפני כן כתוב, לא תענה על ריב. ככה התורה אומרת בספר שמות פרק אף ג' אומר החתם סופר בתשובה, בחלק של אור החיים, בסימן האחרון, סימן רשחית, מה התורה מתכוונת שהיא אומרת, לא תענה על ריב? אומר החתם סופר, זה איסור מהתורה להתעקש. איך הוא מגדיר התעקשות? שיהיה איסור תורה. אומר החתם סופר ככה, יש שלושה דיינים, עכשיו יש הבדל ביניהם. אז מה, זה, מה יעשה דיין א', יפעיל את כל כוחו כדי להסביר לדיין ב', למה דיין א' הוא צודק. אומר אתה מסופר, אז מה זה משנה הרוב? זה טכני לחלוטין. בסדר, יש בהלכה מקום לרוב טכני, אבל זה לא ברור האמת. אומר אתה מסופר, תפקידו של דיין א' להקשיב לדיין ב'. יש אמת כללית. אתה חושב זווית מסוימת, הדיין השני חושב זווית אחרת. התנועה הנפשית, אומר החתם סופר, היא קודם כל תנועת הקשבה. אפילו יכול להיות שזה בפועל. הרי למה נפסקה הלכה כמו בית הלל? לכאורה למדנות הייתה בבית שמאי יותר. אז הם לכאורה בבית שמאי, הם צריכים לפסוק את ההלכה. אומרת הגמרא בעירובין שתי סיבות, שהם בעצם איזה מדרג כזה. א', הבסיס, היו שונים דברי חבריהם. בית שמאי לא חיים לבד. זאת אומרת, זה שאתה הולך בדרך אמיתית, זה לא אומר שאין עוד דרכים. זה קודם כל יש עוד. אז אם יש עוד, אז בית שמאי יש להם מקום. אבל מוסיפה כבר הדבר הרבה יותר קשה. והיו מקדימים דברי שמאי לדבריהם. אתה הולך עם אמת, בכלל להזכיר מישהו אחר, זה כבר בעייתי. להזכיר אותו קודם, אומר חתם סופר, מה תפקידך כדיין? ולעניות דעתי אפשר ליישם את זה גם אצלנו, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא דיינים. אבל כל היום אדם דן, דן את עצמו, דן אחרים, זה חלק מהחיים שלנו. אומר חתם סופר, התפקיד שלך הוא לעזור בבירור האמת. לא לקנות אותה. אתה לא הופך להיות הבעלים של האמת. אתה לא הופך להיות השופט של כולם. מי לא באמת שלך? עזוב, תרגע, זה לא התפקיד שלך. אלא אתה צריך לחתור לאמת. איך תחתור? או נשאל את זה בלשון שבו נפתח הלימוד היום. איזה כנות נדרשת? אומר אתה מסופר. הקשבה. תראה, אולי הסיוע שלך לאמת, הוא על ידי שתחזק את העמדה המתנגדת לך. זה לא דבר, זה נראה זוי היום. במיוחד בקצב הטכנולוגי, שבו פחות או יותר אחרי 3/10 השנייה, אתה צריך להגיב, ומגיבים לך, וכל מיני תעשיות סביב הסוגיות האלה. אחי, ביישוב הדעת, אתה לא צריך להגיב לאף אחד. תקשיב, תראה אולי טעית, אולי לא. אם יש לאדם, רוצה לשאול? בכבוד. השאלות שלכם זה הכי חשוב. למרות שזה לא מופיע פה במסך.
זה שיש לאדם מקום נפשי שונה, שמנו שואל, יש אדם שיותר קרוב ללב שלו הנושא של המחלטות של התורה, יש אדם שנושא זה כבר לא המקום שלו בתורה.
ברור, יכול לחרוג, ואז יכול להיות שתפקידך לאזן אותו. יכול להיות.
אני אומר, לדבר הזה, יכול להיות שלדבר הזה במקום מתוקן, יקראו לזה קו במקום.
רגע, אבל אם לא תקשיב לו, ולא תזהה מאיזה סיבה הוא חרג, איך תאזן אותו? אלא, ברגע שהדבר מתפתח לכלל קבוצה, אז באמת הצד של המסגרת של הקבוצה עלול להיות יותר בולט. ואז האדם עלול להפסיד את הבירור. כלומר, יכול להיות שאחרי הבירור יהיה לך הרבה יותר חד שאתה צריך לשלול אותו. יכול להיות. אבל אתה תשלול משהו מדויק, וגם בגלל כוונה נקייה. מה שאין כן, אם זה התנגשויות של מי יותר ומי בולט יותר ומי קדוש יותר וכל מיני חלוקות חיצוניות, לא יהיה בזה ברור האמת. הרי הדרך שבה נפסקה מחלוקת בישראל, איך פסקו בה? אז העלו את השאלה ההלכתית לדרג היותר גבוה, בהתחלה בעיר, אחר כך בשבט, אחר כך בירושלים. יש דבר כזה שנקרא בית דין הגדול. למשל, זה כן ממרא שהוא פוסק נגד הסנהדרין. מתי הוא נקרא ממרא ומתי הוא חייב מיתה? ברור מתוך הגמרא, כך אומרים הראשונים, הרמב"ן ועוד, רק אחרי שהסנהדרין הקשיבו לו. בררו את הסיבה שבגללה הוא חלק עליהם. העמידו אותו על מקומו ולא רצה ומעין, הוא נקרא זקן ממרא. וכך, בסוף בסנהדרין, בבית דין הגדול, שבאופן לא מקרי, בנויה גם בצורה מורכבת, כי חצי מלשכת הסנהדרין בנוי בתוך בית המקדש, בקודש, וחצי בחול. וכשהגמרא בסנהדרין אומרת שבחבלי משיח אנשי הגבול יסובו מעיר לעיר ולא יחוננו, אחד הפירושים שרש"י מביא זה הסנהדרין. כלומר, הם ישבו חצי בקודש וחצי בחול, וזה לא היו שני חצאים מנותקים באוויר, אלא הם היו מחוברים. האנשים המבדילים נכון בין הקודש והחול והמחברים ביניהם, לא, הם הסתובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. כי בכלל למשיח הכל חד. או אתה פה, או אתה פה. אתה גם וגם, זה לא נשמע טוב. הסנהדרין, בעצם, שם הייתה מוכרעת הפסיקה, ההלכה, אחרי שהיו עולים אליהם מאותו מקום שבו נחלקו, ובסוף או הוכרעו הדברים על פי הסברות של הסנהדרין, או על פי המספר, על פי הרוב. אומרת הגמרא, סנהדרין בדף פיתת. אבל, משרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל. כלומר, זה לא רק אדם מול אדם, זה לא רק דעה מול דעה, זה קבוצה מול קבוצה. רבו. ואם רבו אז מה? מוסיפה הגמרא, ולא שימשו כל צורכם. מה זה לא שימשו כל צורכם? התלמידים את רבותיהם. אם אנחנו מוצאים נייר עכשיו, וכל השלושה שנמצאים פה, כותבים מה זה שימוש כל צורכו. יחסי תלמיד ורב. תעשו את זה שנייה, בלי הוצאת דף, ותנסו להשוות את זה לרש"י. לאורך כל הש"ס, עשרות פעמים הביטוי הזה מופיע, כל פעם רש"י מתעקש להגיד, מה זה שימוש כל צורכו? אומר רש"י, להבין את הדבר על בוריו. לדעתי, בחלק מהניירות שהיינו כותבים היום, הייתה הגדרה, הציות, הנאמנות, הציטוט, המושג של השאלה, והמושג של לא שימשו כל צורכם, זה לא בררו לעומק. אין קו בלי זה. בלי שאדם יברר, יישא וייתן עם רבו. רבותיו, אומר רב חיים וולוז'ין, איזה רב זכה ליחס כזה של תלמיד כמו רב חיים וולוז'ין לעומת הגר"א? דברים ידועים ומפורסמים. כשמגיע רב חיים וולוז'ין, מגדולי תלמידיו של הגר"א, למשנה בפרקי אבות, האומרת, הווה מתאבק באפר רגליהם, עוזב רב חיים את הדרך המגובשת מדורי דורות, שאמרה, מה זה מתאבק באפר רגליהם? זה מלשון אבק, כי אני התלמיד הולך בדרך לא סלולה, ורואה את רבי לפניו, ומעלה, הוא מעלה אבק ברגליים שלו, ואז אני רואה לאן ללכת. אומר רב חיים, המילה הזאת מתאבק, פירושה לשון מאבק. מאבק בין מי למי? בין התלמיד לבין הרב. אומר רב חיים, לא לשא פנים לאיש. המושג של השאלה הוא לא פיחות בתפקידו של הרב. להפך. יכול להיות שרב מסוים אומר, בתוך השיעור אין שאלות, אחרי השיעור יש, לפני השיעור יש. אני לא מדבר עכשיו על הטכניקה. רק לא ב-SMS'ים, בבקשה. זה נורא מכל בחינה. נכון שהדור הזה אוהב להיות נגיש אל האמת. זו מילה מאוד מאוד מפותחת. וזה באמת הכי קל לשלוח כמה מילים, ולקבל כמה מילים, וככה כל התורה כולה בנויה. זה עידוד גדול לשטחיות. בסדר, אם אדם נמצא, עכשיו הוא חייל, 3 דקות לפני כניסת השבת, הוא צריך תשובה תוך 2 דקות, בסדר, אפשר להבין. או כל סוג אחר של קושי שצריך לו פתרון מיידי. אבל זה לא דרך של התפתחות. אין שאלה, אין תשובה, אין ברור. אומר רב חיים, לשון מאבק, לא יישא פנים לאיש. מוסיף רב חיים, תוספת קשה מאוד. הרי המשנה לא אמרה, הווה מתאבק. המשנה אמרה, הווה מתאבק, באפר רגלי. מוסיף רב חיים, בענווה. איך אפשר? אתה נאבק בענווה. זה בדיוק העניין. התפקיד שלנו הוא לברר את האמת. אנחנו התלמידים לא יודעים את האמת כמו רבותינו. אבל אנחנו לא מחוץ לתמונה, אנחנו שייכים לאמת הזאת. היא נמצאת בנשמה שלנו. לכן לא רק זכותנו, גם חובתנו לברר את האמת. הענווה היא אומרת שאתה עושה את הבירור, אתה יודע איפה מקומך, ואתה יודע איפה לא מקומך. לכן, אומרת המשנה, סמוך מאוד למשנה הזאת של הווה מתאבק, אומרת המשנה, עשה לך רב. המשנה לוקחת מילה מאוד יקרה, חז"ל יודעים ברוח קודשה, שאלפי שנים אחרי שהמשנה הזאת נכתבה, יבוא דור, שכל היום יתעסק במושג לך. כי מה זה לך? זה עצמך, איך אומר הזוהר. כמה ימים לפני שהדור הזה חידש את העצמיות, אמר אותו הזוהר, בערך פחות או יותר 2,000 שנה. אז מה אני צריך רב? כי השאלה מה יש בעצמיותי? אם אני לא מסוגל, כששאלו אותי טועה בשדה, ואני מחפש את אלה שבעצם עלולים לסיים את פרק שליחותי בחיים, אני לא מסוגל להגיד את החי אנוכי מבקש, אני צריך רב. כי האמת הסובייקטיבית שלי, הנכנסת בתוך המילה הצרה הזאת, אנוכי, היא עלולה להיות אמת מזויפת. חובתי בשאלה לברר איך האמת שהרב שלי אמר, איך היא מתבררת. זה כן חובתי. אני לא שופט שלו. אני לא אומר לרב שלי, לא נראה לי מה שאתה אומר. לא מתחבר לי. אני לא הנושא. אני הכלי. אנחנו התלמידים הכלים. וממילא, זה יהיה חלק מהשוני שיש בין האנשים. כי המפגש בין התוכן לבין הנפש, ברגע שהנפש היא שונה, המפגש הוא שונה. נכון, המהות היא תהיה אותה מהות. אבל איך היא מתיישמת? היא מתיישמת באופן שונה. איך יבוא לידי ביטוי השוני, בין היתר, על ידי המאבק. הענווה, באפר רגליהם, זה אומר, אתה לא שופט, אתה מתברר והולך. ויכול להיות שזה חלק מכל הסוגיה המשפחתית. הרבה פעמים אתה שומע את זה. אתה אומר, איך הוא מתנהג כך וכך? הרי אבא שלו כך וכך. אתה שומע, איך הוא לומד כך וכך? הרי אח שלו הוא אחר. מה השוואה? אין אחידות. הרי זה רואים בפועל, בחוש. אז למה לדכא אותה? שלא שימשו כל צורכם, שיבררו. וחלק מהבירור, זה המושג השאלה. לכן אומר הרמב"ם הלכות תלמוד תורה, אסור לתלמיד להתבייש מהרב שלו. צריך לשאול. אמרתי קודם, לא תמיד חייבים בתוך השיעור, אפשר לפני, אפשר אחרי, אפשר בלי קשר לשיעור, אבל זה סעיף אחד. אסור להתבייש מהרב. בתוך הסעיף הזה מוסיף הרמב״ם, בלכות תלמוד תורה, פרק רביעי, אסור לרב להקפיד על התלמיד. שאל, צריך להסביר, עד שיבין את העומק של המושג. זה לא שינון. זה לא ציטוטים חיצוניים. להבין. והבנה קשורה לשאלה. מוסיף הרמב"ם הלכה שנייה. יש עוד דבר שעלול לגרום לאנשים לא לשאול, לא לברר. זה לחץ חברתי. אדם אומר, כולם כבר הבינו, אני לא הבנתי, כנראה אני הפחות ערך, אז אני לא אשאל. אומר הרמב"ם, עשו. צריך לברר את האמת. זה חובתך, זה זכותך, אז אל תתבייש. אומר הרמב"ם, מה יהיה אם אדם כן מתבייש? הרמב"ם אומר את זה בלשון קצת עמומה, אם נתבייש מדבר זה, ולא ברור למה כוונתו, אומרים האחרונים, נושא כליו של הרמב"ם, הכוונה היא נתבייש או מרבו, או מתלמידים, או מחבריו. אז מה יקרה אם הוא מתבייש? אומר הרמב"ם, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, ולא למד כלום. מה פירוש? אותיות יש לו הרבה? ציטוטים יש לו הרבה? זה לא לימוד. לימוד פירושו של דבר. איך התוכן שהוא אמיתי בפני עצמו שנקרא תורה, איך הוא נכנס בנפש? איך הוא שם חיים? אבל אנחנו התלמידים לא עשויים באופן אוטומטי שכשאומרים לנו את האמת אנחנו כבר חיים לפיה. אבל יש פערים. פערים של הבנה, פערים של יישום, יש פערים, אתם לא מכירים את זה, אבל אני אומר לכם, יש דבר כזה, פערים של יצרים, יש כל מיני פערים. מה השיטה האלוקית לצמצם פערים? נטע הקדוש ברוך הוא בתוך הנפש שלנו את הכישרון הזה לשאול. ילד שואל, למה? מגיל מאוד מאוד רך. זו שאלת החיים שלו. עד שהוא רואה שאנחנו משתעממים כבר, ואז הוא מפסיק לשאול. הוא לא מפסיק לשאול בנפש, הוא ישאל, אבל הוא ישאל את עצמו. ומי יודע איזה תשובות הוא ייתן לעצמו. אתה רואה הרבה הורים מלווים את הילדים שלהם לגן. הם מאוד עסוקים ההורים האלה. יש להם פלאפון, הם צריכים לענות לאיזה מוישה שעכשיו צריך משהו. חבר יקר, יש לך 3 דקות ללכת עם הילד שלך. יש לו ערימת שאלות. תקשיב, תעזוב את הפלאפון עכשיו. ואותו פלוני אלמוני שכל כך היה נחוץ, שידבר איתך, ידבר איתך עוד 7 שעה, מה קרה? מלחמה? מה יש? זה ערך עצום בנפש של הילד. אומר הרמב״ם, אם אדם, הוא נמצא בפער, כלומר, לא כל מה שהם למדים אותו האמיתי, זה כבר נכנס אליו. ומצד שני הוא לא שואל, אז הוא לא למד כלום. מה תגידו, אין לו חלק לעולם הבא? יש לו. הוא יישב בגן עדן, זה מקום של אור, הוא יהיה 5 קילומטר רחוק מהאור. אז מה עשינו? זה לא העיקר שלא יהיה גיהנום. אז יש דברים שאדם יכול לפתח. אין ממה לחשוש. ברגע שיש שוני, ברגע שיש שאלות, ברגע שיש בירור, ברגע ששימוש כל צורכו זה בירור ולא ציטוט, אין קו. אין מילה כזאת. יש תוכן. אתה מבין את התוכן ברמה א', אני מבין את התוכן ברמה ב', מבררים. ברור נוקב, אבל מבררים. ולכן מה שהתורה עושה פה עם מערכת היחסים בין השבטים, זה לא משהו אוטומטי פותר בעיות. זה משהו בתוך החיים. ההבדלים קיימים והמתחים קיימים, ורק השאלה הגדולה, האם בונים את זה לחיוב, או חלילה לשלילה. אז ניכנס פנימה מחדש, הסוגיה הזאת של התוודאות יוסף. ולא יכול פסוק א' בפרק מ"ה. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. אפשר כל דבר שקשור לתורה להפוך לעלילה ולסיפור ולספרות ולשירה ולעיתונאות, כל דבר חוץ מקודש. אפשר, בחירה חופשית. אבל אפשר להבין שהתורה אין בה מילה מיותרת. היא כל הזמן עסוקה בבירור האמת האלוקית. מה באמת מתברר כאן? אומר רש"י, המשך לאותה פסקה 8. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים, אומר רש"י. לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים ניצבים עליו. ושומעים שאחיו מתביישים בהיוודעו להם. אחרי כל מה שעשו ליוסף, הוא עכשיו דואג שהאחים לא יתביישו. זה כנות. זה אומר שהאיש הזה ניקה לחלוטין את הצד האישי אצלו. הייתי יכול להגיד ביטל, הוא לא ביטל. הוא לא ביטל את הייחודיות שלו. גם בפסוקים הבאים, כשהוא נותן קולו בבכי, הוא אומר לאחיו, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. הוא אומר להם את האמת, הוא לא מדלג עליה. אין בו שום עניין אישי. בדיוק כמו שהלך, וכשאלו אותו מה אתה מבקש, הוא אמר אנוכי, מבקש תחי. בדיוק אותה גישה, אותה נקיות. עוד הוא אומר להם, קודם באמירה, בלי מילים, אל תתביישו, זה כפי שראינו ברש"י. עכשיו הוא אומר להם, אל תעצבו, אני חר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה. כי מחיה שלחני אלוקים לפניכם. זה לא נתפס. אדם אומר, כמה אלומתי וגם ניצב. אדם אומר, אתם תבואו להשתחוות לי. ועכשיו הוא אומר, אני התגלגלתי על ידי אלוקים לשרת אתכם. אז אם אתה משרת, גם אתה צריך למלוך. ואם אתה מולך, אז אתה לא משרת. נכון. בתבניות האנושיות הרגילות, זה מושגים סותרים. ולכן הרבה פעמים כשאנשים עולים לכל מיני תפקידים ציבוריים, מתבלבלת הנפש שלהם. כי הם מחשיבים את האני שלהם שהוא המולך. במקום להבין שהמולך זה עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא, זה הגאולה, זה ארץ ישראל, והם משרתים. לכאורה זה מוריד מכבודם, אבל באמת זה הכבוד. זה מה שאומר להם יוסף. לא בכדי, הוא המשרת את כנסת ישראל לא רק במצרים. גם במהלך הגאולה. עד כדי שהגאון מווילנה, שהיה בהרבה מובנים באמת שר התורה, הגלה, נסתר, הכל. כל יום, לא פעם ב, לא פעם בשבוע, כל יום היה מתפלל, והתפילה הזאת מופיעה בספר כל התור. הכותרת שלה זה מילים מהפרשה שלנו. עוד יוסף חי. על מה היה מתפלל? יש המון קטרוגים על מהלך הגאולה. חלק מהקטרוגים זה אויבים. אויבי ישראל. שהם מחוץ לעם ישראל. זה סעיף אחד. אבל יש גם חולשות בתוך עם ישראל. יש רפיונות בתוך עם ישראל. מול כל הקטרוגים האלה עומדת תפילתו של הגאון. עוד יוסף חיים. משהו כמה אלומתי וגם ניצבה, כלומר, אלומתו של יוסף במהלך הגאולה, זה מה שאנחנו קוראים הגאולה הטבעית. היווצרות מחדש של עם, היווצרות מחדש של ארץ, קיבוץ גלויות, עצמאות, בניית ירושלים, זאת התשתית. היא עלולה להיפגע בגלל הקטרוגים, או בגלל האויבים, או בגלל כוחות הטומאה, מחוץ לישראל שרוצים לנגוס בנו. היה הגאון מווילנה מתפלל כל יום. בעצם הוא המשיך בזה, בתורתו של הארי. כך הארי היה אומר, וכך מופיע בסידורים מתוקנים. יש המוסיפים את זה בברכת בני ירושלים, יש המוסיפים את זה בברכת את צמח דוד, ויש בשניהם, בהרהור הלב, לבקש שמשיח בן יוסף לא ימות. שלא תיפגע הגאולה הטבעית. לא יכולה לצמוח הגאולה הרוחנית והמוסרית בלי הגאולה הטבעית. זה עוד יוסף חי. משרת של מלאך הגאולה. ועל כן הבירור הזה שנעשה פה עם האחים, הוא באמת לא מדלג על הקושי שבו. הוא אומר, מחרתם אותי. אבל לא נעצר שם. נקי שומר על ניקיונו בבירור האמת. בלי שום משקעים אישיים. בסוף, נגמר מסע הלוויה של יעקב אבינו, סוף ספר בראשית, פרק נון, הוא רואה שהאחים חוששים. הוא אומר להם, אל תחששו. בדיוק אותו כיוון, למחייה של החני אלוקים. המושג הזה של השירות, של אהבת האמת, לא בגלל שאתה משיג ממנה משהו. לא בגלל שהיא מכבדת אותך יותר מאחרים, או בגלל שאתה נחשב בעיני עצמך יותר קדוש מאחרים. זה לא נקרא אהבת האמת, זה אהבת עצמך. האם אהבת עצמך ברוחניות עדיפה מאהבת עצמך במושגים אחרים? זה ברירה בין שני דברים לא טובים. אז יכול להיות שאחד הוא פחות לא טוב. ברור שהעדיפות היא על אהבת האמת. ואנחנו, בהקשר הזה, בבתי כנסת מתוקנים, כך עושים השבת. יש הכרזה. אחרי קריאת התורה, מכריזים, ביום שלישי יהיה צום. צום העשירי. אנחנו לא יודעים מה זה ספטמבר או אוקטובר, אנחנו לא מכירים את זה. מבחינתנו העשירי זה חודש טבת. הולך להיות צום. ואז יש חלק שני בהכרזה. לא ברור איך הוא מסתדר עם החלק הראשון. והיום הזה יהפך להיות ששון או שמחה. יהיה צום או לא יהיה צום? ברור שיהיה. לא, לא ברור. כתוב בנביא, שיהיה ששון ושמחה. אז מה רוצים בהכרזה? שמה יקרה? מה כתוב בפסוק? זה מופיע פה. למטה, בפסקה 4. שבזכריה פרק ח' מעין הבטחה. הנביא אומר, פסוק לא נמצא כאן, פסוק י' אומר, הקדוש ברוך הוא, כשהיה צריך, יסר אותנו, הוכיח אותנו, שלח אותנו לגלות. ואחר כך, פסוק ט' כתוב, כן, שבתי, זממתי בימים האלה, להטיב את ירושלים ואת בית יהודה. עכשיו, מה תפקיד המילים אל תיראו? לכאורה, אחרי החורבן היה צריך להיות כתוב אל תיראו, עד עכשיו שזה יישאר חרב, ותישאר גלות חלילה, ואז לכתוב, כן שבתי בימים האלה לטיב, את ירושלים ואת יהודה, אבל אחרי שקדוש ברוך הוא אומר שבתי להטיב, אז מה עכשיו? למה להגיד אל תיראו? אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת. איש את רעהו. זה לא אוטומטי. זה לא מובן מאליו. דבר שני שגם הוא לא פשוט, לפי הגמרא בסנהדרין בדף זין, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, שמכאן לומד את הגמרא את חיוב הפשרה בדין. עולה הפסוק מדרגה, ואומר, ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. זה לא פשוט להגיד כנים אתם. כי זה שאדם יודע את האמת, זה סוגיה אחת. האם הוא גם יודע, ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. זה לא פשוט. להיות מנסה, חותר את ברור האמת, ולא לחשוב רעה בלב על מישהו שהוא מתנהג אחרת, שהוא חושב אחרת. הוא שבועת שקר, אל תאהבו. איך אדם יכול לאהוב, ישבע לשקר. אולי זה לאו דווקא לאהוב לשקר. יש הבדל בין לאהוב לשקר, לאהוב שבועת שקר. יש מילה כזאת בשפה זרה, לא יודע מה התרגום שלה בעברית. לא חושב שיש מילה כזאת בעברית. המילה הזרה נקראת אינטרס. זה הנחה סמויה, חלקה במסווה תרבותי, חלקה במסווה נפשי, יש לה המון השלכות, זה אינטרס. בעצם הנחה שאומרת, כל מה שאתה רוצה, אתה רוצה להרוויח. לא ברור מי אתה, לא ברור מה אתה רוצה להרוויח, אבל ברור שאתה רוצה להרוויח. ברגע שאפשר להישבע, וכתוצאה מהשבועה להרוויח, אז אדם אוהב את השבועת שקר, לא בגלל השקר שבא, אלא בגלל הרווח שבא. ולכן אומר הנביא, ושבועת שקר אל תאהבו. אל תאהבו את הרווח. מה לעשות אם אדם אוהב את עצמו? אז גם אוהב את רווחיו. את כל אלה אשר שנאתי, יום השם. הבקשה להרוויח, הגלישה של המושג אני מעבר לממדים שלו, משבשת את האמת. ועל הרקע הזה אומר הנביא, ואנחנו מכריזים בעקבות הנבואה הזאת. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, שזה תמוז, וצום החמישי זה אב, וצום השביעי זה תשרי, ג' בתשרי, וצום העשירי זה טבת. למרות שאמר הנביא ארבעה צומות, הוא לא אומר יהיו, הוא אומר יהיה. לבית יהודה, ששון ושמחה, לא מועדים טובים. זאת אומרת, תיאורטית, יכול להיות שביום שלישי לא נצטרך לצום. אז צודק החלק השני שבהכרזה. אבל מה עושים עם שני החלקים האלה? אומר הנביא, והאמת והשלום אהבו. מאוד לא פשוט לאהוב את האמת. שוב, אם כל אהבת האמת זה אהבת עצמי והרווחים, זה בסדר, זה מסתדר. אבל אם אדם צריך לשלם מחיר בשביל אהבת האמת, זה לא כאן. גם אהבת השלום, זו סוגיה פשוטה. אהבת האמת והשלום, איך עושים את זה ביחד? רוצה לשאול? כן. חבוד.
מה העניין שגם רבקה, גם רחל, גם לאה, גם יוסף, גם משה, שכל אחד מהם צמח ממקומות כמו מצרים, כמו בית לבן, ולא גדל פשוט
כן, ברור שכיוונתי לשאלה הזאת, זה מה שאמרתי. היה עדיף לנו לפגוש את יוסף עם כל הגינונים של היום. וזה לא עובד לפי השבלונות האלה. אז הנציב הגדול אומר, משפט, הייתי אומר, נותן גבולות גזרה. הנציב אומר, אמר הנביא ישעיהו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. אבל אולי כן צריך לחדד משהו. באחת הנבואות, משתמש הנביא ישעיהו, ואומר את זה פעמיים, בשני הקשרים, בהבחנה בין קרוב לרחוק. שימעו רחוקים ודעו קרובים. היום יש מקצוע כזה שנקרא קרוב רחוקים. רש"י לא הכיר את המקצוע הזה. רש"י אומר, קרובים הם אלה שהתחילו לקיים מצוות עכשיו. הרקע היה שונה והתחילו לקיים מצוות עכשיו. מי זה הרחוקים? שיש מצווה לקרב אותם? זה הדתיים? שהם התחילו קיים מצוות, מי לדע? זה מאוד מאוד מורכב הנפש. להיוולד לתוך מציאות מסוימת, רוחנית, תורנית, המנהגים שבבית, הכל באווירה שאיתה בעצם צומחים. ותוך כדי כך, לשמור על חירות פנימית. לשמור על החיפוש בנפש. זה מאוד מאוד לא קל. יכול להיות שהיתרון של מה שאתה תיארת, שאנשים גדולים צמחו במקומות שלכאורה, אי אפשר לצמוח שם. אבל עשו עבודה אישית כמעט יש מאין. יכול להיות שזה אומר שהדבר אפשרי גם אם גדלת בתורה ומצוות. זה אפשרי. אבל זאת בדיוק השאלה. ברגע שהנביא אומר כזה דבר, קרוב ורחוק, בכלל לא על פי המושגים של היום, זה אומר, זה שאתה דתי, זה מסגרתי. מה עם המידות שלך? מה עם האמונה שלך? מה עם הנפש שלך? אז אדם אומר, כותב את זה בעיתון שהוא קוראים אותו יותר משני אנשים. זה שיש ראש שבק דתי ויש ראש המוסד עכשיו דתי ויש מפכן המשטרה דתי, חבר'ה, זה אומר הולכים להשתלט פה. מי הולך להשתלט? ואז תוך כדי המאמר הוא כותב, אבל אל תפחדו מאיתנו. מה הכוונה? מה זה המושג דתי? לאיזה תחום הוא מתייחס? שבת? עברנו עכשיו שנת שמיטה, שמיטה, כשרות, תגידו לי עוד, תרת המשפחה, תפילה, כיפה לבנים, כיפה לראש, מה עוד? אבל אתה רוצה לברר את הביטוי הזה, לא לאהוב שבועת שקר. מי פה מוכן להגיד, הדתיים הם לא אוהבים להישבע שבועת שקר? יש משפט כזה? נשאל הפוך. הרי לא יכול להיקרא היום אדם דתי אם הוא נוסע בשבת. ואם הוא נשבע לשקר, ואם הוא אוהב להישבע לשקר, הוא נקרא אדם דתי. למה? מה ההבדל? זה ברור גדול. אז מה אתה מתפעל מזה שאנשים עם כיפות יש להם תפקידים? מה זה אומר על הלב שלהם? מה זה אומר על המוח שלהם? יש דבר כזה אי שם, הוא נקרא אצל יוסף. אדם אומר ברגע מבחן, פגשנו את זה שבת שעברה. אומר לו המלך שחשב את עצמו למלך העולם, אני סוער בנפש שלי, אני לא יכול למצוא פתרון. הבאתי העיתונאים, הבאתי הפוליטיקאים, הבאתי כל הגאונים, היועצים, כולם, אף אחד לא מושיע אותי. אני תוסס, אני כמעט יוצא מדעתי. שמעתי שאתה פותר חלומות. נו, זה ברור הרי שאם אתה פותר את החלום, אתה משתחרר מהכלא. מה אתה אומר? מה אומר יוסף הצדיק? לפני אלוקים. להגיד אלוקים זה קל. זה שמה. בלעדיי. תגיד לא אני, ואז תגיד אלוקים. זה אמיתי. מה פה יש לו אתה? אז תחזור לכלא. אתה מוכן לשלם את המחיר הזה. כמה אנשים דתיים מוכנים להגיד לא באמירה חיצונית, לא בציטוט, לא בכתיבה בוואטסאפ, להגיד בלעדיי, לחוש את זה. כמה? זה לא תנאי בכלל למילה דתי. ולצערנו הגדול זה גם לא תנאי למילה תורני, זה לא תנאי לכלום. אז מה זה אומר שהמילה הזאת היא מילה חיצונית? אז במה אתה מתגאה? ועוד אתה אומר, אל תפחדו ממני. באמת לא עברתי ממך, מפחדתי מהגאווה שלך. מה יקרה עליך? לא יודעים איפה תתרסק. זה לא ברור היום, אחרי השנים האחרונות, שכל תופעה של גאווה, הקדוש ברוך הוא מרסק אותה. זה לא ברור. בסדר, הייתי יכול לעשות את זה עם רכילות, עם שמות וכו', זה מיותר לחלוטין. זו תביעה גדולה, התורה לא משתמשת במילה הזאת. הנביאים, הכתובים, לא משתמשים במילה דתי, ולא במילים לא דתי. לא במשנה, לא בגמרא, לא במדרש. זה לא מופיע. אני יודע ממתי זה, אני לא היסטוריון. גג 200 שנה. זהו. למה היא כל כך מילה משומשת? מאמין? צדיק באמונתו יחיה. יש אמונה, יש חיים. זה הגדרות שונות לחלוטין. עד כדי שהרב קוק, במאמר של בערך שנה לפני שהוא נפטר, הוא משתמש בביטוי של הנבואה של הושע. הסירו את שמות הבעלים, השמות האליליים, שנקראים דתי ולא דתי. דתי וחופשי. זה לא בגלל שאין ערך למעשים. ברור שיש להם ערך. וברור שלא מספיקה אמונה בלב. אבל אל תמדוד חיצונית, לא את עצמך. אל תהיה שבע רצון לעצמך. משנה פרקה אבות אומרת, אל תחזיק טובה לעצמך. בסדר, יכול להיות שאתה עושה משהו טוב. יכול להיות שאתה חושב מחשבה טובה. יכול להיות שיש בך איכות של ערכים. יכול להיות, זה לא ממך. מה יש לך לדגות בזה? מה יש לך לצייר את זה בציורים חיצוניים? לא מובן. אלא אם כן, יש לי חולשה. מה לעשות? אז הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר לנו הנציב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, נביא את מהלך הגאולה מהמקומות האמיתיים, ולא מוציא אותנו בתמונה, אומר, תקשיבו למקומות האמיתיים, ותסתערו על זה, זה אפשרי. אם אתה מחליט שהמדידה החיצונית היא לא המדידה שלך, אתה יכול להיות בעל תשובה. אתה יכול כל הזמן להתחדש. וגם במקרה שלא במקרה, תראה הרבה יותר בעין טובה אנשים אחרים, שהם לא בדיוק, בדיוק, בדיוק כמוך. זה לא יביל אותך. כן. רגע, צריך להגיד אותו. מה אומר רבי יונתן ליבשיץ? המשנה אומרת, פרקי אבות, מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. מחלוקת לא לשם שמיים, אין סופה להתקיים. שואל רבי יונתן ליבשיץ, שאלה נוראה. הוא שואל אם כנים אתם. הוא אומר, בכל דיון תורני, המחלוקת היא תמיד לשם שמיים. איך נדע? אומר רבי יונתן, תסתכל במשנה. המשנה הביאה דוגמה. אתם אנשים רציניים, הדוגמה הזאת מובנת לכם. אני איש פשוט, היא לא מובנת לי. אם זה כהלל ושמי, אז זה נקרא לשם שמי. אתם אומרים לכם הלל ושמי, אתם מבינים מה מדובר? אני איש פשוט, לא יודע מזה הלל ושמי. לא יודע מי התלמידים שלהם. אומר לי רבי יונתן ליבשיץ, לך לגמרא ביבמות. בדף י' מסובכת הגמרא. אומר, נחלקו בית שמי ובית הלל בדיני קראת. סוג מסוים של אנשים, היה אסור להתחתן איתם. נחלקו על האנשים האלה. אומרת הגמרא, ולא נמנעו מלשאת נשים אלה עם אלה. היה כזה אמון ביניהם, שהם אמרו בית שמאי לבית הלל, תראו, האחוז המסוים הזה, הוא לשיטתכם, הוא לא, הוא אסור להינשא איתו. כן ההפך. הם לא רצו להכשיל אחד את השני. ואז יוצא, וזה לא מקרה שזה יוצא, ש10% יש בעיות, ו90% זה בסדר. זה נקרא לשם שמה. אומר רבי יונתן, יש פה שורה של דבריו, פסקה 9. זה הוזמן כנראה. לא, אחד הפים מצטלמים זה, מה יעשה השם? זה לא, אין פה שום צד אנושי. בזאת יוודא, אומר רבי יונתן, פסקה 9, למטה. אי המחולקים ובעלי ריבות, זולת הדבר שחלקו בו מנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ונפש. זה המבחן. זה עוד שמחלוקתם לשם שמיים. המושג לשם שמיים לפי רבי יונתן לא קשור לכוונות, לא קשור לתוכן, אתה יודע מה? לא קשור לקו. זה לא אומר שמי שהולך בקו הולך לשם שמיים. אם בנפש, במידות, לא מערבבים משקעים אישיים בתוך הדיון על האמת, זה אומר לשם שמיים. אבל, אם אויבים ונותרים שנאה זה לזה, ויכוח של התוכן גלש לתוך הנפש, זה לא לשם שמיים. ואומר לנו, רבי נתן, סוד גדול, אפשר לבחון הרבה דברים במציאות על פי הסוד הזה, והתייצב השטן בתוכה. הוא גאון עולם השטן, אני מכיר אותו, אני מסתובב איתו בכל הארץ. פשוט מדהים. הוא לא הולך בקו של עצמו, כלומר, במקום א' הוא עושה מחלוקת מסיבה אחרת גם ממקום ב'. פשוט מפתיע. הרבה פעמים יוצא להשתתף באיזה פורום, ולהגיד להם, כשרואים חרבות, להגיד, הוא הגיע. לא הזמנו אותו, והוא הגיע. מי לא הזמנו? כל מי שהזמנו הגיע. השטן. במקום מסוים הוא גילה שאם אידיאל מסוים הוא יחזק אותו, אז הוא יגרום למריבה. תמיד אנשים אידיאליסטים, אפשר להוציא אותם מכליהם. במה? שיש אחרים שלא חושבים על האידיאלים שלהם. זה מוציא אותם מהכלים, משום מה. באמת זה לא צריך להוציא מהכלים. יש לך משהו להגיד עליי כדי לתקן את דרכי, אני מזמין בשמחה. בסדר גמור? אבל אין שום סיבה לנטור. אין שום סיבה לסנוע. ראינו אצל יוסף. זה מה שאתה יכול לקרוא. אתה יכול לקרוא איך לנצל מקטנות אישית. תראה, יוסף הצדיק, תיסע לשכם, תלך לקבר, כדי לקבל את האהבה שלו. לא תעיס שם לדחוף מישהו. לא תעיס שם להתנפל על מישהו. יוסף הצדיק. איך זה יכול להיות שאתה בשם הקבר הזה עושה משהו לא טוב לבן אדם? זה לא יכול להיות. יש פה בירור גדול. יוסף הצדיק, תלמד. התורה כתבה את זה. היא לא הסתירה את זה. אפשר לעבור ליד. אפשר לעבור לסוגיות אחרות. זה רבי יונתן ליבשיץ. עכשיו השאלה.
ואני מרגיש שזה פוגע הדברים האלה, ויש הרבה דברים שמתרדלים לכם, זה מזיק הדברים שלנו, אני מרגיש שריחוק ממנו, לא? ובגלל מה שיש לי, בגלל שקשה לי להתמודד עם הדברים שלנו.
זה נכון. ברגע שיש לי קושי להקל שוני, ברגע שיש לי חולשה להקל סוג מסוים של דעות, אז אני...
דווקא בגלל, זה לא חייב, זה יכול להיות בגלל שאני לא רוצה להקשיב למקום האישי שלו,
לכן אומר לי הנביא זכריה, תשמע, אין סיכוי שיקום בית המקדש בימיך. זה מה שאומר לי הנביא. כי הרי מה הסיבה של חורבן הבית? יהיה כתוב, לא כתוב יהיו. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, זה הדרגה בסימני החורבן. אבל המשותף לכולם, למה נחרב הבית השני? כי חשבו, איש את רעהו, רעה בלבבם. בגלל שהייתה שנאת חינם. עכשיו, זה אבסורד, כי הגמרא ביומא אומרת שבית שני היו עוסקים בתורה, היו עוסקים במצוות. בתורה כתוב, ואתה לך כמוך. אז איך אתה יכול להרגיש שנאה כלפיו? עסקו במצוות, בתורה כתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז איך יכול להיות ששנאו? מה התשובה? אומר הנציב, אני לא יודע מה היה יום שרבן הרב צידה לא אמר את הנציב הזה. בכל מיני הקשרים. צריך להקשיב טוב לנציב, מה הוא אמר. כי היום משתמשים בזה לכל מיני מגמות. הנציב אומר, הם חשבו שכל אחד שחושב אחרת מהם הוא מין ואפיקורס. אז היום בשם הנציב אומרים, אל תעשו את הבירור כל כך חריף, כל כך חד. הנציב לא אומר לא לעשות את הבירור. אלא הוא מוסיף, ובגלל שמידותיהם היו מקולקלות, לכן ברגע שהוא מין ואפיקורס, מותר לשנוא אותו. הכל הלוכה. כי התורה אמרה לא תשנא, אתה לא יכול להתפלפל שם. זה חד משמעית. התורה אמרה בלבבך, זה גם חד משמעית. התורה אמרה, אבל מילה נוספת, שהשאלה מה הפירוש שלה, המילה הכיחה. ברגע מסוים, בגלל כל מיני סיבות, שכשהן רוחניות זה הכי נורא, כי אין מה שיתקן אותן. ברגע מסוים אדם מחליט, הוא לא אח שלי. ואז הכל מותר. זה אומר הנציב. הוא לא אומר אל תעשה את הבירור. הנביא זכריה לא אומר אל תאהבו את האמת. תעשו את הכל רדוד, תבדי את המחנה המשותף שלכם וכו'. לא, הנביא אומר תאהבו את האמת. עוד משפט, תאהבו את האמת, תאהבו את השלום. ההוא כן אח שלך. איך תדע? כתוב בנביא מיכה, תודה רבה. כתוב בנביא מיכה, מה השם דורש ממך? שלושה דברים. בסוף פרק ו', לעשות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת עם הלוקח. ולפי הגמרא במכות בכ"ד, כל התורה כולה לפי הנביא מיכה, זה שלושת הדברים האלה. הכותרת היא מה השם דורש ממך, והפרטים או הענפים זה לעשות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת עם הלוקח. למה הקדים הנביא ואמר משפט שהוא לכאורה לא קשור לקודש? לא קשור למה שהשם דורש ממך. יגיד לך אדם מה טוב. למה? תקח את המילים, עשות משפט. יש הרבה פרסומות בחודשים האחרונים. האם יש חילוק בפרסומות האלה בין דתיים לחילונים? כשאתה נוהג, אתה לא עושה סמסים. לא קורא ולא מגיב ולא כותב. אני קטן מוסיף, גם אתה עובר ממעבר חצייה, אסור לך לעשות סמס. מדאורייתא. מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. למה? כי משרד התחבורה חוקר כל הזמן את הסיבות של תאונות הדרכים. בשנתיים האחרונות המחקרים מראים חד משמעית. הסיבה המרכזית לתאונות דרכים זה סמסים, בזמן נהיגה. אתה לא נוהג, מילים, אומרת הכותרת, עשויות להרוג. תגידו את האמת. האם אדם שהוא שומר תורה ומצוות, הוא לא עושה סמסים בזמן נהיגה? אני אומר לכם, הוא עושה. אין שום הבדל. למה? זה מה שהנביא מיכה אומר. אם אני אגיד לך מה השם דורש ממך, אתה תגיד לי, השם דורש תפילה, אבל השם לא דורש שאני לא עושה סמסים. לא אומר הנביא, יגיד לך אדם מה טוב. לך תשאל בן אדם, הוא יגיד לך, סמס זה דבר נורא. ואז תבין שהקדוש ברוך הוא אומר לך, עשות משפט, זה אל תעשה סמסים. אהבת חסד. אם אתה שואל את עצמך, מה השם דורש? הוא דורש שאני אשנא. כי הוא לא אח שלי. יגיד לך אדם הטוב, אתה לא תפגוש ברחוב, שאל בן אדם, תגיד לי, מה זה אח? מה הוא יגיד לך? מי שדומה לך? לא. איך? לא שומע? לא, לא, מכילה. יוסף הצדיק קדם לו. אתה חי, אנוכי מבקש. אלה שמבקשים רעתי, הם אחיך? איך יכול להיות? שאלו את רב שמזן לאובך. אפשר לזרוק אבנים בשבת, על בן אדם שנוסע בשבת? אמר כן. בתנאי, שהאיש שיושב במכונית הוא אחיך. היית זורק? לא היית זורק. אתה חושב שאם הוא נוסע בשבת הוא לא אח שלך. לך תעשה תשובה. תעשה תשובה. על זה שאתה חושב שמישהו לא אח שלך. אז זאת בדיוק השאלה. בגלל שהנביא זכריה אמר לנו לאהוב את האמת, אז אנחנו מבררים את האמת לעומק. וממילא מי שלא באמת הזאת, אנחנו רואים, מה אנחנו אומרים? לא אח שלנו. אבל הנביא זכריה אומר, תאהבו את השלום. גם באהבת השלום מוציאים את הזיופים האלה. הסתדרות רפואית של מדינת ישראל מוציאה כלל חדש. בפיגוע חלילה, אתה מטפל במחבל, אם הוא פצוע יותר קשה, מזה שהוא פצע אותו. כל הארץ מזדעזעת. אתמול ראיתי דבר, הוא לימד אותי כזה לקח. פרופסור אסא כשר, הוא אחראי על הניסוח של רוח צה"ל. יש לנו ויכוח נוקב איתו. הוא אומר, החלטה של ההסתדרות הזאת לא מוסרית. אני הייתי מקטלג אותו, באלה ובאלה. הוא כמעט יצא מכלל לחי, לפי השטחיות שלי. אתה רואה, יש בבן אדם איזה מוסריות. הוא אומר, גזמתם. אז יש בירור נוקב. האם בגלל הבירור נוקב, אני צריך להיות כזה חלש, שאני לא יכול להקל שיש במתחם הזה שנקרא עם ישראל, אנשים שונים ממני. והרי אבא טליה. המצווה שהיא כן מוטלת עלינו, במסגרת ברור האמת, זה הוכח תוכח תמיתך. אומרת התורה, תנאי למצווה, לא תשנא את אחיך בלבבך. תוכחה היא לא מצוות שיפוט. אם אתה חושב שהוא לא אחיך, תעשה תשובה. אומר הרב קוק, תוכחה היא מצוות סיוע. אתה אוהב אותו, תסייע לו. אבל אומר הגר"א, הוא פסק על פי זה החפץ חיים. מה יהיה אם אני מרוב הרצון להוכיח, אני מרגיש שזה מביא אותי לשנאה. אומר הגר"א, אסור לך להוכיח. אתה לא מחויב במצווה. אומר הנביא זכריה, האמת והשלום, תאהבו. איך עושים את זה? זה התיקון לחורבן. החורבן נבע מזה שבלבלו בין האמת לבין השלום. התיקון יהיה לאהוב את האמת ואת השלום. לברר את הבירור התכני הערכי עד תומו, בלי להשליך ממנו על משקעים אישיים שליליים כלפי הזולת. אולי צריך להוסיף עוד תוספת קטנה. שלאהוב את האמת ולאהוב את השלום זה בנפש. זה לא סתם הביטוי לאהוב. כי אני יכול להישאר בבירור, שכלי לחלוטין, בלי קשר נפשי. ועכשיו זה יותר מסובך. כי אם אתה מברר אמת, ועוד אומר לך הנביא, תאהב אותה, אז זאת אומרת, אתה כן מכניס את המשקעים אישיים. אבל באיזה תחום? ביחס בינך לבין עצמך. כמה אני רחוק מהאמת שאני רוצה להגיע אליה. פה ברור האמת צריך את האהבה, את הקשר הנפשי העמוק. ברגע שזה מגיע לזולת, מה אני אעשה שם? אני לא אמור לערב את הרגש, לא אהבה ולא השנאה, כלפי המרחק שבין הזולת לביני. שם יש חובת ברור. אם נשמור על ההבחנה הזאת, זה קודם כל דורש מאיתנו כנות. לפני דעתנו על אחרים, לפני מחאתנו, דורש כנות. היום היה יום הזיכרון, שתמיד חכם מאוד מיוחד, שפטר צעיר, הרב אברהם רמר, זכר צדיק לברכה. הוא היה ממש מהתלמידים הכי אהובים על הרב צידה. הוא היה הרב רמר איש אמת מיוחד מאוד. הוא היה רם בישיבה לצעירים. יום אחד אמר לו הרופא, אתה עכשיו שבועיים צריך לנוח. הלך לחפש בישיבת מרכז הרב, מחליף לשבועיים. מצא אברך, היה נשוי אז בערך שנה וחצי, ואמר לו, רבותי, תהיה מחליף. האברך הזה אומר לו, תשמע, אני רק התעוררתי, אני רק התחתנתי, יש תוכנית, יש לי חברותה, אלף תירוצים. מה הוא אומר לו, אברך אמר? אין בעולם מישהו שיכול להגיד את זה. בוא לדין תורה אצל הרב ציודה. חברים יקרים, פחד אלוקים. מה זה דין תורה אצל הרב ציודה? תורה אתה יודע לך להגיד, יוסף אומר אם כנים אתם, זה אי שם, זה אליהם. כשהרב צודה מסתכל לך בעיניים במרחק מטר, אתה מתפרק. היו כאלה שהתביישו מהרב צודה. אז כתבו לו מכתבים. הוא היה קורא את המכתב, ישבת לפניו, עברת את ההלם הראשוני, ואז הוא עונה לך על המכתב. ואותו אברך הלך עם הרב רמר. והם הלכו לרב צודה, האברך הזה הכין מכתב. הרב צודה קרא את המכתב. היה שקט, אחרי דקה הרב צודה מתחיל לדבר. לכאורה משהו מסביב. ספר על רב חיים מבריסק. רב חיים מבריסק, איזה חידוש הכניס בעולם הישיבות. איזה ברק בלב ובמוח הוא הכניס. איזה חיות של לימוד הוא הכניס. איזה התמדה הייתה לו, איזה שקידה הייתה לו. ככה זה 4-5 דקות. לא ברור לאן זה הולך התיאור הזה. כי הנושא לא היה רב חי. ואז באיזשהו שלב עוצר הרב צידה, מסתכל על האברך הזה ואומר לו, יש אמרה בשם רב חיים, שמי שלא יודע, כשצריך לסגור את הגמרא ולעשות חסד, עדיף שלא יפתח את הגמרא. זאת אומרת, אתה באת לרב צידה, כולך קדושה, התמדה, תוכנית בלימוד, חברותה, אתה מגובש ברוחניות, ורב צודה אומר לך, אל תפתח את הגמרא. אז אותו אברך מנסה להבין את הקשר בין הסיפור על רב חיים לבינו. הרב צבי יהודה שואל אותו שאלה עם שתי מילים, עוד מאוד קצרה, חודרת עד פנימה, בלי צעצועים מבחוץ. נו, נו, דיברתי איתך. בשביל מה סיפרתי את רב חיים? בגלל שהרב רמר היה איש אמת, הוא הבין שהדין תורה הזה אצל הרב צבי יהודה, הוא יעזור לאותו אברך להתקרב למשהו באמת. לא מצד שעכשיו צריך למלא מקור והוא צריך חופש וכו', זה לא הנושא. זה לא כאן. הדיוק הזה. בשאלה, מה היחס בינך לאמת? כן. חבוד. למה הוזכר בתוך הלימוד המושג הכר יוסף את אחיו והם לא הכירו? יש בעניין הזה הבחנה ברורה בין כל הדורות כולם לבין חבלי משיח. נגיד זה בשפה הכי בסיסית, בשפת התורה. התורה אמרה בספר שמות פרק כ"ג, אם תראה חמור שונאך, שור אויביך. אתה לא יכול להשאיר אותם בלי עזרה. עזוב, תעזוב עמו. אונקלוס, שמסורת בידינו שפירושו מהר סיני, תרגומו מהר סיני. אומר, מה זה עזוב, תעזוב עמו? תשבוק, מדה בליבך. אתה מתחיל מסינה, אבל התורה אומרת לך, עזוב את זה. זה כבר בתורה. בכל מקרה, בתורה עצמה, פרשת כי תצא, מצווה דומה, מצוות סיוע, מצוות השבת עבדה, כתוב אויב אחיך. שש פעמים, לפני בנט. שש פעמים כתובה שם מילה אחיך. שואלים חזל, רגע, זה אותו אחד, זה לא אחד. אומר, נדמה לי, רבי נתן, לא בטוח. אחד מהתנאים בספרה, במחילתא, אומר, אחיך, זה אותו אחד. הוא שונא, הוא אחיך. איך? אומר רמב"ן, שם בקיטצה. זכור האחווה. תשכח השנאה. בדור שבו זיכרונות זה מאגר מידע, אין לרמב"ן שום מילה להגיד. זה דור שבו מרוב זיכרונות במאגר מידע, אתמול, שלשום, אמא או אבא, שוכחים את הילד שלהם, בתוך הרכב. בנס הוא ניצל. זה הזוי, שאבא או אמא שוכחים את הילד שלהם. אז אומרים לי בפרסומת, אם אתה לא רוצה לשכח את הילד שלך, תשים את הפלאפון שם. נורא. זאת אומרת, אין סיכוי שאני אשכח את הפלאפון. או את הארנק שלי. זה לא מובן הדבר הזה. תזכור בעברית מקראית, זה תציף. זה תשתמש במאגר מידע. זה לא מספיק שהדבר נתון. מה אתה עושה איתו? אחווה זה סוד נסתר. ההתנהגות והסגנון והדעות מרחיקים. אחווה זה יסוד פנימי. תזכור את יסוד האחווה, תציף אותו. ואת השנאה שנובעת מהבדלים מבחוץ, את זה תשים בצד. את זה תשכח. אומר האור שמח. הסבר אחר. איש הלכה. מה הוא אומר? אומר האור שמח. לפני חטא העגל, אז אם היינו שונאים עבירה, היינו שונאים אותה ורק אותה. היינו יכולים בתארתנו לשמור שלא נשנא בנפש את הבן אדם. אבל אחרי חטא העגל אומר האור שמח, בפרשת כי תצא היא אחרי חטא העגל, ופרשת משפטים היא לפני חטא העגל, אז אחרי חטא העגל אין לנו את התארה הזאת. מה זה אומר? חם למשיח אומר החזון איש. צריך לקרבם באבותות אהבה. איך אתה יכול לאהוב מה שבעיניך רשע? אומר הרב קוק, תראו פה בפסקה 11, אתם זמנתם את זה, אי אפשר לדלג על זה. כבר חשבתי לתת חופש. אבל אפשר, אם זה כבר, אני לא יודע מה השעה. אז אתם תעצרו, איפה שנמאס לכם. כן! אם אתה יכול, יש פעמים שאני חלש, שאני מוגבל, שלא למדתי מספיק, שאני לא יוצא מספיק, אז לא עכשיו המצווה עליי לאסוף את כל הדורות וכל הזמן להתמודד איתם, אני אתבלבל. אז זה התפתחות, אבל באיזשהו שלב זה יקרה. כן. מתפתח, משקיע, עזוב אותו, משקיע בתוכך, מברר בשכל, מברר ברגש, צומח. הרי לא כל העיסוק שלנו זה כל הזמן ההידיינות עם אחרים. בוא נשאיר מרחב בריא ותוסס להתפתחות שלנו. מתוך כך יבוא הזמן שבו גם נוכל להתייחס לעמדות אחרות. לא מיד. הרקע לדברים של הרב קוק פה בפסקה 11, זה בספר מלכים. כן. כדי להרוויח שיהיה פחות ברור. הנציב אומר את הבירור תעשו. ומי שמין ואפיקורס תקראו לו מין ואפיקורס. זה חלק מהבירור. בלי שנאה. בלי שנאה, בלי מידות מקולקלות. מה הקשר בין הדעות העקומות שלו לבין זה שמותר לך או אסור לך לשנוא אותו? בחבלי משיח, כאן בחומר. אז הם כבר עברו את הגבולות, נכון? אז. בחבלי משיח, קל וחומר, כיוון שהנשמות הן טובות מבפנים, עוד יותר צריך להיזהר בזהירות הזאת. שהגבולות בין המושג אחיך לבין הדעות המקולקלות, הגבולות הופרו, תוצאה מזה כל בירור הפך להיות שנאה. ברגע שזה כל בירור, זה לא טוב, לא קשור באיזה דור. גם אם הבירור כן מדויק בדור שחבלי משיח זה אחרת, אומר הבן איש חי, מאיפה יבוא המשיח? שאלה גדולה היום. הוא יבוא מהקו. זה ברור. רגע, מקום, מקום פיזי, איפה? גם ברור. צבריה. יפה. בן איש חי אומר זה הרבה פעמים. לאורך כל הפירוש שלו על הגמרא, כל השס. למה מטבריה? מה יש שם? יש שם קו? יש שם רבי מאיר. רבי מאיר היה אומר, כך אומר הבן איש חי, בין כך ובין כך נקראים בנים. מה זה בין כך? בין עושים רצון של מקום, ולא עושים רצון של מקום. ולעתיד לבוא בחבלי משיח, אומר הבן איש חי, יהיה ברור שהלכה כמותו. אני קטן אומר, מה החידוש של רבי מאיר? ברור שהחידוש שלו, זה כשלא עושים רצון של מקום. ואז יש הבדל בין רבי מאיר לרבי יהודה. אבל אם כך, בשביל מה אמר רבי מאיר? את הבן כך הראשון. הרי לבן כך הראשון הוא לא חולק עם רבי יהודה. עושים רצון של מקום, כולם יודעים שנקראים בנים. אומר רבי מאיר, תקשיב טוב לתואר בנים. לא דתיים, לא תורניים, לא קדושים, לא צדיקים, לא כל תארי ימינו. בנים, טבעי. יש אנשים שמוציאים את הטבעיות שלהם. מה מגיע להם על זה? יותר מה? יותר שבחים? מגיע להם לנהל את המדינה בגלל זה?
בגלל שהם בנים? יש עוד בנים. זה חידוש כפול. לעתיד לבוא יתברר, בחבלי משיח יתברר, לא רק שאלה נקראים בנים, יתברר שגם אלה נקראים בנים, גם העושים רצונו של מקום, גם נקראים בנים. זה חידוש עצום, שיתברר בחבלי משיח. כל חידוש, כפי ששם לו לב כבר מזוויות שונות, הוא מתוך מורכבות, הוא לא בקלות. בהפטרה של השבת הקודמת, ותמיד בחנוכה זה כך קורה, בעצם נעלמה ההפטרה המקורית של הפרשה, ואנחנו קוראים הפטרת חנוכה. ויש הוסיפו על ראש חודש וכו', שבת ראש חודש. אז נגאל אותה קצת. זה תיאור בספר מלכים, פרק ג'. שלום, כן. אמרתי, השאלות שלכם, זה הכי חשוב. כן, יכול לכאוב לו, יכול לכאוב לו, אבל מה זה שנאה? על מה? ילחם על הדעות, למה שנאה? מה הקשר בין בירור האמת לבין שנאה? מה הקשר? כאב אני מבין. כאב אפשר לטפל בו. בשנאה קשה לטפל. במיוחד אם היא בגלל סיבות רוחניות, מי יכול לטפל בזה בכלל? הרי למה אין מצוות תוכחה כבר מזמן רבי טרפון? זה לא הציונים המציאו את זה. למה אין מצוות תוכחה? אז אומרת הגמרא, הגמרא בערכים. כי כשאתה אומר לבן אדם תול כסה מבין עיניך, הוא אומר לך תול קורה מבין עיניך. והיום יגיד לך תול דירה מבין עיניך. כלומר, מה אתה מוכיח אותי בעצם? אתה גם לך תעשי שיעורי בית. נו, אז עד שאנחנו עושים שיעורי בית, בשביל מה אנחנו מוכיחים? אז גם במצוות תוכחה אמרה התורה, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז איפה נכנסת השנאה? רק איפה שיש חולשה. רק שם. איפה שיש חוט שדרה, ואתה באמת ביררת האמת, ואתה רוצה להפגיש אנשים איתה, לא זקוק בכלל לשנאה. להפך. ואז בכנותך, יכול להיות שתפתח את הלבבות. יכול להיות. כי איפה שיש ענווה, מבינים שאתה מברר אמת. איפה שיש התנשאות, איפה שיש אפוטרופסות על האמת, אז בן אדם אומר, אתה רוצה לבלוט, אתה רוצה לנצח, אז אני נלחם בך. זה רואים בחוש. אז נלך לנבואה במלכים. המלך הצעיר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום, זה פסקה 2. תראו מה שם שואל אותו. הלוואי עלינו. לא הלוואי עלינו להיות מלכים. זה כבר צפוף שם. בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה. זה ההפטרה של פרשת מקץ. ויאמר אלוקים, שאל מה אתן לך? השם שואל אותך בחלום, מה אתה רוצה? מה היינו עונים? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול? שאלתי אותך מה אתה מבקש, מה אתה מספר לי על אבא שלך? תראו, זה נקיות של שלמה המלך. הוא יודע שזה לא מתחיל ממנו. יש שורשים. איזה ענווה זאת. 2, עשית חסד גדול, לא מגיע לאבא שלי כלום. קל וחומר לא מגיע לי. קל וחומר, דבר שלא ברור היום. שזה שאני בן של דוד לא מגיע לי כלום. שואל מישהו, אם היא תרסתה, הוא אומר, הבת של, לא שואל מי אבא שלה. שואל מי היא. בסדר, יכול להיות שיש השפעה טובה. זה לא הנושא. שלמה המלך לא מתגאה בזה. אומר חזה, חסד עשית. ותשמעו לו את החסד הזה. ותיתן לו בן. יושב על כיסו, איזה ניסוח. אתה מדבר על עצמך ואתה אומר, תן לו בן. תגיד אני, אנוכי, עצמי, תן קצת חיים, תן קצת צבע. לא משהו עקיף כזה. יותר מזה, אתה שמלוקה איתה, המלכת את עבדך, תחת דוד אבי, אנוכי נער קטן, לא יודע צאתו בו. תראו לי, מנהיג אחד, במאה השנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, שהם יוצאות מפיו המילים, לא ידע צאתו בו. יש דבר כזה? יכול להיות מנהיג כזה? הייתי באיזה מקום השבוע, ביקשו איזשהו בירור, רעיוני, לא יודע מה. כותרת, המרכז למנהיגות. אמרתי להם, רציתי לברוח מפה. למה אין מרכז להתנהגות? מה, הדבר מתחיל מזה שאיך אתה שולט על עוד מאה? זה הדיון. או איך אתה שולט על עצמך? אומר המלבים, ומשלטה בכל אשר נפשך, תאווה נפשך. זה נאמר לירובעם. אומר המלבים, תשלוט ביצריך. אחרי זה נדבר איך אתה שולט על אחרים. עבדך בתוך עמך. מוכר בתוך עמי, אנוכי יושבת. ואז הוא אומר, שלמה המלך, ותתת לעבדך לב שומע. איזו בקשה מיוחדת. למה אתה צריך לב שומע? לשפוט את עמך, להבין לטוב לרע. למה? כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? מה שקלו אותנו? בקילוגרם. מה זה כעם כבד? איזה מין תואר זה? הייתה והדבר בין האשים. כי שאל שלמה את הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בפסוקים שלא מצולמים כאן, מילה שלא ביקשת, עושר, כבוד, מלכות וכו', הכל תקבל. ולב שומע. השם נתן לך לב שומע. ושלמה המלך מתעורר, מביא עולות, אומר תודה לקדוש ברוך הוא. גמר את התודה, הגיע הביתה, שתי נשים. ויכוח. אין עדים, אין פוליגרף, אין קצה של חוט. אחת מספרת סיפור ארוך מאוד שנמצא פה, איזה 6-7 פסוקים. עם פרטים מדויקים, אתה נדמה לך, לכאורה, היא האישה האמיתית. האם התינוק החי הוא תינוק שלה, או לא? לעומתה, יש עוד אישה. היא לא מספרת שום סיפור. אין לה שום תשובה על כל הפרטים. היא רק אומרת את המשפט הבא, פסוק ב', ותאמר האישה האחרת, לא כבני החי ובני חמת, חוזרת האישה השנייה, הראשונה בעצם, ומגיבה, וזאת אומרת, לא כבני חמת, בני החי, מדבר לפני המלך. זה סיכום טענותיהם, פסוק אב ב'. מה כתוב פסוק אב ג'? ואומר לך, שוב פעם, אותו דבר. זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, זאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. בשימה החזרה הזאת. בסוף, הוא אומר, המלך, קחו לי חרב. ויביאו החרב לפני המלך. מה הוא אומר? האיש האכזרי הזה. ויום המלך, גזרו את הילד החי לשניים. ותנו את החצי לאחת, את החצי לאחת. תומר האישה. עוד לא כתוב מה היא אמרה. כתוב קודם כל, היא האימא האמיתית, אשר בנה החי אל המלך. אחר כך כתוב, כי נחמרו רחמי על בנה, עוד לא כתוב מה היא אמרה. רק בחלק השלישי גם משתנה הייחוס, זה לא, לא הבן שלה, זה הילוד החי. תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה. וזור, והיה למלך, ואומר, תנו לה את הילוד החי, לזאת שוויתרה, באמת אל תמיתו, היא אמו. ושמעו כל ישראל את המשפט ששפט המלך, הראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. אומר המלבי, איך ההבטחה האלוקית, שהשם הולך לתת לו לב שומע, איך הבין אותה שלמה המלך? הוא הקשיב. כשאתה מקשיב, אתה לכאורה פחות נוכח. יש מילה כזאת מודרנית, כמו המילה אינטרס, אין גם מילה כזאת, אין לה מילה בעברית, אסרטיבי. איך אתה בולט? אתה פחות בולט כשאתה מקשיב. אבל אתה יותר קרוב לאמת. למה? כי הוא שמע הבדל. סדק. זה הקצה של חוט. שאישה שפרטה את כל הפירוט, שהייתה נדמת לי, אדם שהתחיל כמוני, כאומרת אמת, ברוב הפרטים, היא סדר דברי היה כזה. זה בנך המת, כלומר, הוויכוח שלה עם הזולת הכי חשוב לה, וזה בני החי. רק בחלק השני, היא מזכירה את הבן שלה. אבל האישה אחרת מה הגיבה? זה בני החי, זה קודם כל חשוב לה שהוא יחיה, ורק אחר כך הוויכוח עם זולתה. בסדק הזה נכנס לו מהמלך. ועל ידי המשפט של החרב, הוא מעמיד אותם בפני הבירור הבא. וכיוון שעשרה בטבת זה גם יום הקדיש הכללי, בעצם על כל אלה שנרצחו בשואה, ולא ידעו, לא ידוע באיזה יום, לא ידוע תאריך. אז כנסה הרבנות הראשית את כל הקדישים ביום עשרה בטבת. היו אלפי אמהות בהתלבטות הזאת. כל אימא נורמלית,
הבן שלה הוא חי, והוא שלה. אין הפרדה ביניהם, בין השייכות לבין החיים. אבל אם פה האימא תתעקש על השייכות, אז מה יקרה לילד? הוא ימות, יש חרם. אז כתוב, ותומר האישה אשר בנה החי, היא האימא האמיתית, כי נחמרו רחמיה על בנה, על הבן שלה. מה הרחמים? להפסיק את השייכות, לא להפסיק את החיים. ולכן היא אומרת, תנו לה את הילוד החי, הוא הפסיק להיות הבן שלה. אין דבר כזה בעולם, זה לא הגיוני, זה לא אנושי. אבל ברגע האמת בשואה, אם אני מצאת שתי בנות, בנות שבע, והיא חשה שאם הן נשארות אצלה, הן לא תחיינה. אז היא אומרת להם, תלכו הצידה. בידיעה ברורה, שזהו, לא ייפגשו יותר, אבל שהם יחיו. עשרות אלפי משפחות יש כאלה היום. עם נכדים, עם נינים, מאותם ילדות. או ילדים. זה מבחן נורא, המבחן הזה. זה מבחן האמת. מה חשוב באמת? זה אדם המודרני, הוא מבלבל את הבירור הזה. אני כל כך נוכח, כל כך עם הרבה קליפות, מבלבל את הבירור הזה. בין התוכן כשלעצמו, לבין השייכות אליי. והבלבול הזה, הוא שורש הקלקול. אז האמא האמיתית, היא זאת שתוותר על השייכות. אבל זאת, שהיא לא האמא האמיתית, נגיד זה בשפה אחרת, אין לה מה להפסיד, כי את יודעת את האמת שהתינוק שלה הוא מת, אז מה היא אומרת? גם לי, גם לך לא יהיה. תראו מה הרב קוק עשה עם זה, בספר אורות, פסקה 11. מחלוקת הדעות, על דבר הדרכת הכלל, להדרכה הציבורית, עם בזמן הזה, שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, האם אז ראוי להפריד את האומה, שהקשרים נושאי דגל השם השם, לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים. מה שמכונה, ניפרד כידידים. עד היום, יש כאלה שרוצים את זה. יש כאלה שיסמכו בזה, עד היום. או שמה, כוח השלום הכללי, מכריע את הכל. מה זה המילים האלה, כוח השלום? איפה האמת? אומר הרב, כל עיקרה של פלוגתא זו באה מפני השפלות הכללית. בואו קודם כל נזהה איפה נמצא הקלקול. שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי, ביסוד האופי של האומה. מצד חיצוניות נפשה. כלומר, יש עדיין תופעות בתוך האומה של קלקולי הדעות. והיא מתארת והולכת. זה הולך ומתקן. אולי לא תמיד בקצב הראוי. אלה הכיתות יחדיו. הם שתי אנשים שעומדות לפני שלמה. הדיבור אביהו חרם. אומר רב קוק, הוא ניסיון מחוכמה, חוכמת אלוקים שבמלכות ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלגל ניסיונות כאלה. למה? אותה הראויה להידחות היא הטוענת גזורו. בתמרמרה מבולטת היא את אמיתת התינה שבלב שהיא חשה בעצמה כלפי עצמה. החולשה הפנימית שדובר עליה קודם. כל עניינה זה רק גם לי גם לך לא יהיה אזור. האם הרחמנייה, אם האמת, אומרת תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. ברוח הקודש צובחת, כך מפרש הרב את הפסוק, ששלמה המלך אומר, תנו לה את הילוד החי, היא אמו. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. ברורים כן, נוקב כן, לא פירוד, לא פירוד בנפש. מוסיף הרב, על הפעם והחמתם של אלה שרוצים את הפירוד, פירוד גמור כעולי הלב המנתחים באכזריות, אי אפשר ולא יהיה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שם בטוחים עליה שהיא לא תתקיים. בנבואת יחזקאל פרק כ', אשר אתם אומרים, היום יהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חי עינינו משם, לא תצליח המחשבה הזאת. אם יהיה בידת חזקה בזרוע נטויה וחימה שפחה עם בנוח עליכם. ככל מחשבה של עבודה זרה, היא מחריבה ומדיבה. גם כשהיא לא באה ולא תבוא לידי מעשה. יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור נתמך גם על ידי הרשעים. שעם כל רגישתם, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר בעמך כולם צדיקים. מה יגיד הרב? על צדיקים שלא דבוקים בכל ליבם לכללות האומה. זה יכול לקרות. זה ברור גדול, בקרוב וברחוק. מי צריך לקרב? חיצוניות הרשעות שלהם מועילה לאמץ כוחם של צדיקים. והפירוד המדומה חותר הוא תחת יסוד הקדושה כולה. כמעשה המלאק שזינב את הנכשלים. ההפטרה שאנחנו כן קוראים השבת, היא נבואת יחזקאל, נמצאת פה, פסקה 4. זה אחרי שאנחנו מתפזרים באומות העולם, בגלות, בעצם אנחנו מתייאשים מלחזור להיות עם ולחזור לארץ. זה התיאור בפסוק י'. הקדוש ברוך הוא מנבא את יחזקאל ואומר לו, תגיד לעצמות היבשות, תחיינה. ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל הם. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. כלשון האדם המודרני, אין סיכוי. אחרי הגלות לחזור. אומר להם הנביא יחזקאל, אתם צודקים מצד אחד, לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם. באמת מחוץ לארץ אנחנו מתים, אין אומה. פרטים יש, משפחות יש, קהילות יש, אין אומה. אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי. אי אפשר בלי הסיום. חזון העצמות היבשות יכול תיאורטית להיות בכל מקום. אבל עם ישראל לא יכול לחיות מחדש, אלא אם כן הוא חוזר הביתה. הבאתי אתכם על אדמת ישראל. מתוך התהליך הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, ליחזקאל, קח לך עץ אחד, כתוב עליו ליהודה, בשאר חלקי ישראל. עץ אחד, כתוב עליו ליוסף, עץ אפרים. קרב אותם אל אחד אל אחד. אבל מה ההמשך? והיו לאחדים בידך. אנחנו יכולים לעשות פעולת הקירוב, כמו שחלילה אנחנו יכולים לעשות פעולת הפירוד. אז זה בעצם התחלה, אבל זה עדיין לא מצליח לגמרי. למה? כי זה תהליך אלוקי, אומר המצודת דוד. דבר עליהם כה אמר השם אלוקים. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, שבטי ישראל חבריו, תתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. זה מהלך האלוקי. לכן כותב הרב קוק באורות בכמה מקומות, לפעמים נרדמות לנו שערות כמו מחלוקות שאי אפשר שום דבר לעשות כדי לקרב. אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל את המציאות, בדיוק כמו יוסף ואחיו, לאט לאט, אלה ואלה לוקחים את הדברים הטובים, ממשיכים לברר את הבירור הנוקב. ויכול להיות שזה קשור גם לנבואת יחזקאל, שקשורה לעשרה בטבת, נבואה קשה ביותר ביחס בין משפחתו של הנביא, בפרק כ"ד ביחזקאל, לבין בית המקדש. הנביא אומר לו, אתה, תדע לך, אתה הולך להקריב את אשתך, הולכת למות. למה? כדי שעם ישראל יבין שכשאין לו בית מקדש, אין לו חיים. וכאן מחמד עיניך. יש כל מיני סדרי התנהגויות של יחזקאל, והעם שואל אותו, מה זה? ובעצם הוא אומר להם, אם לא יהיה ברור שבית המקדש הוא נקודת החיים, אז הוא לא יישאר. אל תחשבו שזה דבר חיצוני, שעושים בו איקס פעולות ויוצאים די חובה, זה לא בית המקדש, זה חיים, זה חיים של האומה. וברור בעצם מנבואת יחזקאל, שכל תהליכי הקודש בגאולה זה כתוצאה מצמיחת הגאולה. זה חוזר לתפילת הגר"א, שאנחנו מתפללים שהמדרגות הטבעיות של הגאולה תצמחנה מתוכם את מדרגות התיקון. שלבי הצמיחה, שלבי המעבר, הם לא קלים. הוא אמר לנו על זכריה, האמת והשלום, יאהב. לא להזניח את הבירור, לא להפוך אותו לקטנוני, אנוכי ואישי. שבת שלום לכולם, בשורות טובות.